למדנו עד כאן שיוסף, כשהוא יורד למצרים, עיקר המטרה שלו זה לשלוט על השרים של פרעה ולבטל את היניקה של הקליפות ששרי פרעה לוקחים, ולהפך להפוך את זה לשרים בקדושה. שר המשקים, שר הטבחים ושר האופים, הסביר איך הם נמצאים בקדושה ואיך עניינם בקליפה, על ידי רוממות כל בגרונם, בגרון, שם נמצאים שלושת השרים, הקנה, הוורידים והוושת, וחרב פיפיות בידם. להסביר מה זה החרב פיפיות, זה חרב שיש לו שתי פיות, שזה פעמיים ה', סור מרע ועשי טוב. כשלקחתי מיד האמורי, אמורי מלשון אמירה, מלשון אותיות, יש אותיות של קדושה, שזה אותיות התורה, שזה מבטל את ה... אותיות של הקליפה, שמזה נהיה שבירת הכלים. עכשיו אנחנו בקטע האחרון. והנה, במה לקח מיד האמורי הנ"ל? מה הדבר שגרם, שנתן לו את הכוח לבטל את הקליפה הזו של האמורי? אז הפסוק אומר, שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אז מה תרגמה רש"י מסביר? האונקלוס מתרגם את המילים מה זה בחרבי ובקשתי? תרגומו, מה זה התרגום של בחרבי ובקשתי? בצלותי ובבעותי, בתפילה שלי ובבקשה שלי. זאת אומרת שהמילה בקשתי היא מלשון בעותי, מלשון בקשה. אז המילה בקשתי אפשר גם לקרוא כמו בקשתי, כמה אותיות. ובקשתי היינו בקשה. כמו שהפסוק אומר בישעיהו, אם תביון ביון. כשהתרגום אומר באותי זה בקשה, אז יהודי על ידי התפילה, על ידי הבקשה, הוא יכול לבטל את האמורי. מה הם שני הכלי לחימה שאיתם משתמש היהודי כדי לבטל את הקליפה? זאת אומרת, יש כאן חרב, חרבי וקשתי, קשת. כמובן שזה בדרך משל, אבל גם הדוגמאות והמשלים שמביאים אמור להיות להם איזשהו משמעות לנמשל. אז למה משתמשים גם עם חרב וגם עם קשת? מה ההבדל ביניהם? ומה המשמעות הרוחנית? ביור עניין החרב, מה זה חרב? למדנו כבר בקטע הקודם, לבואר למעלה בעניין חרב פיפיות בידם. החרב זה בית ההין, זה החרב שיש לו חרב פיפיות, יש לו פה אחד שזה סור מרע ועשה טוב. חסד וגבורה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מצוות עשה זה להמשיך קדושה בענייני העולם, מצוות לא תעשה זה למנוע את היניקה של הקליפה שהיא לא תוכל לנוק על ידי אותם עניינים. זה חרב. מה זה קשת? עניין הקשת, כדי להבין מה המשמעות של הקשת. הנה מבואה בזוהר, יש כמה מיני כלי זין. זוהר אומר שיש בכלי המלחמה שאיתם אפשר להילחם גם לא רק פיזית מול האויבים, אלא גם במשמעות הרוחנית מול הרע, יש כמה מיני כלי זין. יש ברומחה, יש רומח, ובקשתה, קשת, ובאבני דקירתה, ובאבן שזורקים במקלה. אז כאן הוא ידבר על ההבדל בין החרב לקשת, הרומח והקשת. ידוע העניין התועלת בקשת, כמו בגשמיות, מה הקשת משמש, מה המעלה המיוחדת בקשת, הוא להרוג את הרחוק ממנו דווקא. החרב זה כשיש מגע קרב, מגע קרוב, אז החרב איתו אפשר להרוג את האויב הקרוב. קשת זה לזרוק חיצים לרחוק. כי הקרוב אליו, כשהאויב נמצא קרוב, יוכל להרוג אותו בחרב וחנית, אך הרחוק ממנו מאוד. אבל אם האויב נמצא מאוד רחוק, שלא יסיגנו בחרב, החרב לא מגיע אליו, לזרוק עליו חיצים על ידי הקשת. כמו בגשמיות יש אויב קרוב ואויב רחוק, ככה גם ברוחניות יש אויב קרוב ואויב רחוק, ככה גם ברוחניות יש את החרב והקשת. וזהו משל. כמובן שאומרים אויב קרוב ואויב רחוק, זה משל על שני סוגי אויבים ברוחניות. להיות כי הנה כתיב, כמו שהפסוק מתאר, שעם ישראל נכנס למצרים, סליחה, לארץ ישראל, אז כתוב בפסוק, ושלחתי את הצירה, זאת אומרת, הוא שלח צירה, שמרה שמתאר, שהייתה מסמרת עיניהם מעבר לגבול, והפסוק מתאר שמה היה הלחימה מול מי, עד עבוד, עד שרצו לעבד גם הנסתרים מפניך, גם את הרחוקים, את אלה האויבים שאתה לא מזהה אותם, הם מסתתרים. ומה הכוח שיכול לבטל גם את הנסתרים? כי השם אלוקיך בקרבך כל גדול ונורא. הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, כל כך עוצמתי, ייתן לך כוח לבטל גם את הנסתרים. יש להבין מה זה נתינת טעם לאיבוד הנסתרים, מפני שהוא גדול ונורא. למה צריך לתת את הטעם הזה, שמכיוון שהוא גדול ונורא, אז הוא יוכל גם לתת לך כוח להתמודד מול הנסתרים. אילו הגדול ונורא יכול להיות גם מול הקרובים והגלויים. אך העניין די יש בית מיני קליפות. יש שני סוגי קליפות, דיינו, קליפה אחת מקבילה לאויב גלוי, וקליפה אחרת זה נגד אויב נסתר שהרבה יותר קשה, אתה לא מזהה בכלל בשלב ראשון שיש כאן אויב, הכל נראה טוב, אבל האויב הוא נסתר, רחוק זה לא במובן שהוא פיזית רחוק, יכול להיות שהוא מאוד קרוב אליך, אבל הוא רחוק מהתודעה שלך לחשוב שמדובר כאן בבעיה. א', יש סוג אחד של קליפות, מה שאדם מרגישו בנפשו. אתה מרגיש בנפשו בדיוק מה הבעיה, מה הדבר שאיתו צריך להתמודד ואותו צריך לבטל. והבית, יש סוג קליפה יותר קשה, מה שלא יוכל להרגישו לעולם. לא יוכל להרגיש אותו, הוא כל כך קטן ועדין ונסתר ומתחפש, לא תוכל להרגיש שיש כאן בעיה. ממני שהוא בבחינת מקיף עליו ונסתר ונעלם בו מאוד, אם אדם אומר, לא נראה לו שיש לו בעיה, הכל נראה טוב, הכל נראה בסדר. אבל הבעיה היא כל כך עמוקה שהיא לא ניכרת בכלל. כמו שכתוב במקום אחר על פסוק כי ברע הוא. והנה, לרע זה הנרגש, כשמדבר ברע גלוי, ברע בולט, יועיל חרב פיפיות הנל. אז עם חרב פיפיות אפשר לבטל את הרע הגלוי. אמרנו קודם שחרב פיפיות זה מצוות עשה, מצוות לא תעשה, זה בתורה, בתפילה. אז זה אתה יודע באופן ברור. אתה קיים את המצוות, אתה תימנע מעבירות, אתה תבטל את הבעיה הזו והזו, מדובר בדברים מוחשיים. אך להרע, מקיף ונסתר מאוד. אבל אם יש רע שהוא נסתר, שהוא מקיף, לא יעיל החרב. החרב לא יבטל אותו. תתפלל, תלמד, תקיים מצוות, אתה לא תיגע בכלל ביום הנסתר, זה בכלל לא נגעת בו. כי לא ישיגנו, כמו בגשמיות חרב לא יכול לתפוס את האויב הנסתר, ככה גם ברוחניות, החרב הזה לא יכול לתפוס את החרב את האויב הנסתר. למה? מפני גודל, עוצם, אלמו וריחוקו. כל כך נעלם, הוא כל כך נסתר, שאתה לא יכול לתפוס אותו. אז מה צריך פה לעשות? לקחת קשת. צריך להבין מה זה קשת ברוחניות. אז כמו בגשמיות, שיש אויב רחוק, מה עושים? לזאת הוא תועל את הקשת. מה עושים בקשת? לזרוק חיצים. להשיג את הרע המקיף גם כן. יש רע מקיף, אז בגשמיות הרע המקיף הוא רחוק, הוא אויב שנמצא במרחקים, הוא מקיף אותך במרחק, אתה צריך לזרוק עליו קשת, להורגו. וזהו, זה מה שהפסוק אומר, עד עבוד הנסתרים מפניך. נסתרים הכוונה היא לאויב הרחוק. אבל מה באמת הכוח בקשת הזה, ובעיקר מה זה בעבודת השם? אך יש להבין, מאיכן יהיה כוח הקשת כל כך, במה שאין בחרב? למה הקשת יכול להגיע עד הרחוק? חרב לא מגיע והקשת כן. מה הכוח של הקשת? אמנם העניין הוא קודם כל בגשמיות. למה הקשת מגיעה רחוק? החץ, דיינו, למה הוא מגיע רחוק? כשאנו רואים שעיקר סיבת זריקת החץ של הקשת למרחוק, הוא בא מצד משיכת היתר. היתר זה החוט הדק שנמצא בחץ. אתה מושך אותו כלפי עצמך, ככל שאתה מושך אותו יותר כלפי עצמך ואתה שם את החץ, אז החץ יעוף הרבה יותר רחוק. עכשיו לגבי הקשת, לגבי עצמותו, אתה מושך את זה כלפי עצמך ואז אתה יכול להעיף את הקשת. וכל שימשוך יותר בכל כוחו אליו את היתר, ככל שימשוך את החוט הזה אליו הרבה יותר פנימי, יותר יהיה תגבור את כוח הזריקה להלאה במרחק, אז זה כמובן ניזרק הרבה יותר רחוק. וכמו שהאבן שיעקו בכותל, כמו אבן או כמו כדור, שתזרוק על הקיר בצורה מאוד חזקה, יחזור לאחוריו. אבל כמה הוא יחזור לאחוריו? כפי ערך ההקעה, ככל שתזרוק אותו יותר בעוצמה, אז האור חוזר שלו יהיה הרבה יותר חזק, ככה בקשת, כל שתמשוך לעצמך הרבה יותר את היתר, אז ככה החץ יעוף הרבה יותר רחוק. כמו שכתוב במקום אחר, שהוא משל לבחינת אור חוזר, שנעשה על ידי יקר. כמו כן, על ידי המשיכה למטה יותר, יהיה הזריקה למרחוק ביותר. אז זה כאן צריך לראות מה הפעולה הרוחנית הזו, שהיא פועלת ומשל להרוג הנסתרים בבחינת מקיף. אותם נסתרים שהם מקיפים אותך, אז כדי לבטל אותם צריך כאן פעולה כזו שנקרא משיכת היתר, למשוך את החוט כלפי עצמך. ומיד יסביר מה הכוונה. שביות כי האלם לא יתגלה, לא תוכל לגלות את האויב הנעלם, כי אם כשיהיה אור גדול דווקא. שאל הרי קודם למה הפסוק אומר שעד עבוד הנסתרים זה ככל גדול ונורא. שאל למה צריך גדול ונורא? זאת אומרת, כי כדי לגלות את הדברים הכי נעלמים, אתה צריך אורות מאוד מאוד גבוהים. כמו שאנו רואים שלפני אור נר קטן, אם תדליק נר קטן, יתגלה מעט משטח הארץ. אתה רוצה לראות, מחפש משהו באיזה מקום חשוך. נר קטן, אתה תראה חלקים קטנים. וכל שאור הנר והשלבת מבקת, ככל שיהיה אור גבוה יותר, יתגלה הרבה משטח הארץ. עד שלפני אור מדורה גדולה, אם תדליק ממש מדורה ענקית, התגלה המרחק הרב. אז צריך להיות פה כל גדול ונורא, צריך להיות עוצמה כל כך גדולה, שזה יפעל שאפילו האויב הנסתר יוכל להתגלות ותוכל לבטל אותו. וכן, הדברים הדקים הנעלמים שבחלל הארץ, התגלו לפי ערך אבקת המאור. ונמצא הנמשל מובן, שלהיות כי התגלו אליהם המקיפים דקליפות שהם דקים מאוד, כדי לגלות את הקליפות האלה, שהם נראים מאוד דקים, הם לא מזהים אותם את הבעיות האלה, צריך לזה אור גדול דווקא. כי לפני אור הקטן לקדושה, יתעלמו. אם תדליק רק אור קטן, אז הם יחמקו מהגילוי הזה. וזהו שאמר, זה מה שהפסוק אומר, שעם ישראל ייכנס לארץ, הוא מדבר על האויבים, אז כתוב, עד עבוד הנסתרים והנעלמים. למה יצליחו לבטל גם את הנסתרים והנעלמים? ולפי שהשם הוא כל גדול ונורא דווקא. מה הכוונה כל גדול ונורא? פירוש אור גדול מאוד. מערת הקדושה נקרא גדול ונורא, ואז יובדו גם הנסתרים ממך, כי הרי יתגלו מן האלם. הם לא יוכלו יותר להסתתר מפני האור הגדול, ודי למבין. אוקיי, אז אנחנו יודעים מה צריך לקרוא. אור גדול, ואור כזה מוצא גם את הנסתרים, אבל מי מדליק את האור הגדול הזה? האור הגדול זה החץ. מי מושך את החץ? מי פועל שהחץ יגיע למקום כזה רחוק? צריך למשוך את היתר אליך. מה הכוונה בנפש? ואומנם, מאיכן יהיה האור הגדול לכל גדול? היינו מבחינת הקשת. מה פועל בקשת שהחץ יעוף רחוק? שמושך בכל כוחו היתר אליו. מה זה בעבודת השם? שהוא הכנעה והשפלה בתכלית. זה שאדם מקיים מצוות, זה חרב. והחרב הוא דבר גדול. אבל אם הוא באדם שמרגיש את עצמו בגבהות ובישות, אז זה שהוא, יש לו חרב, פיפיות, הוא יכול לבטל את האויבים הגלויים, אבל את האויב הנסתר, כשהוא עוטף אותו, הוא לא יוכל לגעת בו. כשאדם יהיה בהכנעה ובהשפלה ובביטול פנימי, זה נקרא הוא מושך את החוט אליו. מושך אליו את החוט באופן שהוא מבין שהוא צריך להתבטל, ככל שהוא מושך יותר את החוט אליו, ככה האור יהיה גדול, החץ יעוף, והוא יבטל גם את הנסתרים. דהיינו גם הקליפות האלה הקטנות שאולי מנסות לאסוף אותו, גם הם יתבטלו. במהירות עצום, צריך להיות במהירות עצומה על המצב הנפשי הגאוותי שלו. מזה נעשה בחינת אור חוזר למעלה לעיר באור גדול, דיוגים למידות הרחמים, מקור כל המקפים. העוצמה הכי גדולה נהיית כשאדם מבטל את עצמו. זה האפקט שלו הרבה יותר מכל דבר אחר. כי כל רחמים רבים לא נמשכו, אלא על ידי המרירות מלמטה למעלה. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ירחם עליך וישמור עליך מכל האויבים הנסתרים, אתה צריך מלמטה לעורר את המרירות הפנימית והאכפתיות הזו, שאתה באמת רוצה להיות בביטול של הקליפה, ואז ירחם עליך. כאשר אנו אומרים, ברחמך רבים רחם עלינו, אנחנו מבקשים שיהיה רחמך הרבים, אבל זה חייב להיות בהקדמה לזה, במהירות ושפלות עצום. וזה החץ שנמצא בקשת. ודי למבין. וזהו בקשתי. זה מה שאומר יעקב אבינו ליוסף, שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. בקשתי לקחתי מיד האמורי גם המקיפים שלו. עם הקשת אני ביטלתי מהאמורי לא רק את הרע הגלוי, את הרע המקיף והנסתר גם. מה שלא היה זאת ביכולת החרב פיפיות הנ"ל. חרב פיפיות לא מספיק, צריך גם קשת. הוא כתרגומו, איך הונקלוס מתרגם את המילה קשתי? בבאותי. מה זה באותי? הבקשה הפנימית הזו. דהיינו הבקשה במרירות ושפלות עצום. תחנונים פנימיים. שהוא משל למשיכת היתר. זה כמו שמושכים את היתר, את החוט. שמושכים את החוט כלפי פנימה, זה פועל שגורם מבחינת אור חוזר, כנ"ל ודי למבין, זה הכוח המיוחד שהיה ליוסף, לבטל את כל העניין הזה של הקליפות, כמו שנעריך פה במאמר, ברכות גדולה, איזה עוצמה יש ליוסף הצדיק, בהמשכת האור.